אנחנו קוראים קטעים נבחרים מספר הזוהר על שבועות. אנחנו נקרא את הקטע הראשון מתוך פרשת מקץ, ספר הזוהר פרשת מקץ. מאמר ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף, עוד קוף צדיהי. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע וישתדל אחריו. אם הלך ממנו טוב, ואם לא, יעסוק בתורה. כי אין לך דבר לשבור את היצר הרע, אלא התורה. אם הלך, טוב, ואם לא, יזכיר לו יום המיטה כדי לשוברו.
בוא נעבור למאמר ערבות. זה בכלל לא זה.
מאמר הערבות נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 392. ספר כתבי בעל הסולם בעמוד 392. מאמר הערבות, שכל ישראל ערבים זה בזה. וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה. כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו כפי המתבאר במאמר מתן תורה. דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלאות כל צרכיו לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכיו עצמו.
זאת אומרת, התנאי שאנחנו נגיע למאור המחזיר למוטף, שאנחנו נרצה אותו, זה שנגלה עד כמה שרוצים להתחבר. אז יבוא האור ויתקן את הכלי. התחייבות חייבת להיות ברמת הקשר בינינו. לא שאנחנו מסוגלים להתקשר, לא שאנחנו מסוגלים להתקשר בקשר שנקרא ערבות. ערבות זה נקרא שאנחנו נמצאים כבר בגוף אחד, ו... כולנו תלויים זה בזה, וכל אחד נמצא מעליו, זה הרצון של אחד ורצון של השני, ואז כל אחד נמצא מעל הרצון שלו על ידי המסך. זאת אומרת, הוא נמצא כבר בתכונת חפץ חסד, כל אחד. החיים שלו, זאת אומרת, הגשמיים, הם בהכרחיות בלבד, לא צריך יותר כלום לעצמו, וכל אחד ואחד רק צריך למלות את השני. הוא מבין שכך הוא צריך להיות מקושר עם השני, שכל החיות שלו כדי להתקיים, חיות, כדי להתקיים, כדי למלות את השני, כמו שכל התאים בגוף, כל תא, כל עבר בגוף, הוא חי כדי למלות את התפקיד שלו כלפי הגוף. בעצמו לא. ברגע שהוא לא צריך למלות תפקידו כלפי הגוף, הוא מת. הוא מתבטל. נעלם. יוצא מכלל פעולה. לא. זאת אומרת, מי המחייב אותו לחיות? ההשפעה. ואז שמרגישים בקשר ביניהם כזה, הקשר הזה שביניהם שהם מגלים ומרגישים, זה נקרא החיים הרוחניים. זה מה שמדובר. התנאי, אתם רוצים ככה להתחבר? בבקשה. אז תקבלו את הכוח שיבצע את זה. אבל החיסרון הוא צריך להיות ברור. שוב, בבקשה.
שכל ישראל ערבים זה בזה. וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה. כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, כפי המתבאר במאמר מתן תורה. דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלאות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה.
זאת אומרת, על מה כתוב נעשה ונשמע? לא להתבלבל, לא על איזשהו קיום מצוות גשמיות, ולא על איזה עוד דברים שלא יודע מה חושבים, אלא על זה, על הערבות. כן? זאת אומרת, יש תנאי, תנאי ערבות, ועל עליו דורשים שיתקיים בנעשה ונשמע. כן.
אתמול בכנס היה איזה סוג של שאלות שחזר על עצמו סביב הנושא הזה, ש כאילו כל החיים לימדו אותנו שעם ישראל והבורא צריכים להיות באיזשהו קשר ביניהם, ואנחנו כל הזמן מדברים על קשר בינינו, קשר בינינו. וכביכול לי נשמע איזו טענה כזאת, למה אתם לא אומרים שצריך קשר עם הבורא? למה כל הזמן בינינו? זה נקודה שקשה לתפוס אותה. אולי אפשר לפשט אותה קצת.
אנחנו מדברים על המימוש של המשימה, ולכן אנחנו שמים יותר לב על הקשר בינינו. המטרת המשימה זה דביקות. דביקות. דביקות בבורא. לפי החוק של השתוות הצורה, שנקרא אדם מצדנו. מימוש של זה, להגיע לדביקות, זה שאנחנו מכינים את הכלי שנקרא אדם, הדומה לבורא, הדומה לעליון. הכלי הזה צריך להיות אחד, שכל החלקים שלו יהיו כאחד, כי יש אחד בלב אחד, כמו שדורשים, כן? וכלי הזה חייב להיות מחובר עם כל הדברים המנוגדים שיש שם ביניהם, כל השנאה וקנאה ותאווה וכבוד ושליטה והכל, צריכים להתגבר מעליו ולהתחבר כדי להידמות לבורא, כדי להגיע לדבקות. עכשיו, איפה זה הבורא? איפה זה הדבקות? הם מתארים את זה כאילו שזה נמצא מחוץ לכלי, כמו שאני גם כן ציירתי. זה, אין לנו ברירה, כך אנחנו מדברים. אבל זה מתגלה כתוצאה בתוך אותו הכלי שאנחנו בונים. לכן אני, אם רוצה לתאר את זה נכון, אני צריך לתאר את זה במקום אחד. אני בונה מקום לגלות את הבורא. המקום הזה זה נקרא חיבור בינינו מעל האגו שלנו. זאת אומרת, יש לנו האגו למטה, מעל האגו הזה אנחנו בונים חיבור בינינו. בתוך החיבור בינינו, אם הוא יהיה חזק, יתקבל על ידי המאור המחזיר למוטף, אנחנו נגלה בתוך החיבור בינינו את הבורא בו אורי, לא שהוא נמצא אלף פרסאות אי שם ואני עושה כאן משהו ושם אני מגלה אותו, אלא אני מגלה אותו באותו קשר בין הנשמות, בין האיברים, בתוך הגוף. אני מגלה אותו כאור פנימי. אז הגישה הזאת שאנחנו שוכחים על הטענה הזאת ששוכחים על הבורא, היא באה מתוך זה שאנשים מבדילים גם כן בצורה, ברצון שלהם הפנימי, הם לא רוצים להסכים שיש קשר בין העבודה שאני מדבר עם הקבוצה, על ההפצה, על החברים, על הלימוד, על ההתחברות בינינו ובין הבורא. בורא זה משהו בורא. עם הבורא אני מוכן להתחבר, אם איתך לא. ואז יש, אני מבין מאיפה נובעות השאלות האלו, כן? כאילו, למה אתה מושך אותנו לחיבור בינינו? כן? בוא נדבר על משהו ככה גבוה, לא מבינים שזה אותו דבר. זה אותו דבר. הקשר יותר פנימי שבין בני אדם, הוא נקרא בורא. כאן זה השאלה, כבר מתחילים לחשוב איזה, אולי יש כאן בלבול, תורה חדשה, איזשהו מין, מה הוא אולי סוטה מהדרך, אולי הוא עושה משהו. אנשים לא רוצים להגיע לעומק הדברים שמקובלים כותבים לנו, לא רוצים, הטבע שלנו לא מאפשר. הבורא זה אם אני מתחבר עם האחרים בזה שאני דוחה את הרצונות לקבל שלי ועל פניהם אני ואהבת רעך כמוך, כמו שהייתי דואג לעצמי, מגיע לדאגה על האחרים באותה רמה ועוד יותר. מה זה ועוד יותר? לא 50-50, אלה מה אומרים, יש לך כיסא תיתן, יש לך כרית אחת תיתן. זאת אומרת שהרצון של השני הוא הופך להיות מקום של הדאגה שלי, של החרדה שלי, שאליו אני חושב איך למלות. אם אני מגיע בתיקון, לא סתם שאני מדמיין לעצמי שאני נמצא בזה, אם אני מגיע לתיקון כזה שאני דואג למלות רצון של השני, זאת אומרת יש לחפץ חסד בטוח אליי ואהבה כלפי שני, זה נקרא שאני רוצה למלות את הרצון שלו, בתוך כאלו יחסים בינינו אנחנו מגלים תכונת ההשפעה, תכונת האהבה הכללית, שהיא נקראת בורא. לכן זה נקרא מאהבת הבריות לאהבת השם. קודם דורשים אהבת הבריות, שזה הכלי לאהבת השם. ויש שם עוד הבחנות יותר פנימיות שמתגלים אחר כך באהבת הבריות, שזה אני מתחיל יותר להבין את השורש, למה הבורא ברא אותנו כך, למה עשה לנו את התרגיל הזה שאנחנו בצורה כזאת מגלים אותו. אבל זה הכל שאנחנו מגיעים עם הכלי המתוקן שלנו, ולדבר עליו, על הבורא שנקרא בו אורה, בתוך הכלים מתוקנים שלנו שבינינו, בקשר בינינו, שאני שם מגלה אותו, לדבר עליו ללא קשר בינינו, זה אסור, זה לא צורה מלובשת בחומר בכלל. לכן ודאי שטענות האלו אני מבין אותם. כל אחד מוכן לדבר בקשר עם האלוקות, אני איתו. תכלס, רואים לפי אהבת הזולת שלך זה שזה ככה או לא? תראה לי, אם אתה שונא את הזולת, אם אתה לוחץ עליו, אם אתה כופה עליו, אם אתה מזלזל בו, אז לא אהבת הבורא ולא אהבת הזולת ולא כלום, הכל זה ברור איפה אתה נמצא, זה הכל. רואים לפי התכלס יחס של אדם לאחרים כאן בשטח, מה בעצם המצב הרוחני שלו. לא צריכים ללכת מרחוק. כן.
חלק מהשאלות שהיו זה שלמשל, למה, מה שאתה אומר זה ברור, נשמע כאילו ברור, לפחות כשזה מוסבר, אבל למה אם ככה יש כאלה דברים ברורים מאוד בתורה, בכל מקום, ואהבת את השם אלוקיך וזה, וכמעט כל הדברים הם כלפי הבורא, ומה שאתה אומר זה משהו שמוסתר שם. אז השאלה היא, למה זה לא כל כך גלוי לאורך כל הכתבי המקובלים? למה זה תמיד מדברים בין אדם למקום ולא מדברים על זה ככה, כמו שאתה מסביר את זה?
כי זאת עבודה שהסתירו אותה כל הזמן מבני אדם, עד שהגענו למצב שכל הנשמות התקללו זה בזה. אתה צודק, אני מסכים ב-100% מה שאתה אומר. אם היית מדבר לפני 30-40 שנה, מכל שכן 300 שנה, כן? המקובלים היו סותמים את הדברים האלה לגמרי, כי אסור לגלות לאדם, זה נקרא בוסר. אם אתה מגלה לפניו עבודה לפני שהוא מסוגל עליה, היו דוחים את זה, היו לא מקבלים את זה, או שהיו מקבלים את זה ומבצעים בדרגה הקטנה שלהם לפני גילוי הרע, היו מונים מעצמם להתקדם לגלות את כל הרוע, כל האגו. ולכן כל הדבר הזה היה סגור, ספר הזוהר, כל חוכמת הקבלה, כל הלימוד, כל מטרת הבריאה, הכל היה סגור. אתה יודע מה לעסוק? במה תעסוק? תעסוק במנהגים, תעשה מצוות, תניח תפילין, תלית, כל מיני דברים שם, כן, תקרא פרשת השבוע, כל הזמנים, תעשה. זה מה שמקובלים עשו. הרי מי יחדיר כל התורה הזאת חיצונית לעם? מקובלים? אתה צריך לתת לאדם במשהו לעסוק, אתה צריך לתת לו להתקדם, להתקיים, עד שהוא מתקיים, והעולם בינתיים גם כן בהתפתחות שלו. זהו, נגמרה ההתפתחות הגשמית, הגענו לשלב האחרון, יש עכשיו שאלה מה טעם בחיינו, יש עכשיו משבר בעולם, יש ייאוש, יש בעיה, אנחנו קשורים יחד זה לזה בכפר הגלובלי, תלויים זה בזה. אז מתגלה חומת הקבלה, אז מתגלה מטרת הבריאה, אז מתגלה הכל, עכשיו תבצע, כי אתה לא בלבלת את עצמך בשלבים הקודמים, שהאגו שלך היה צריך לגדול בדומם צומח חי עד שהגיע למצב הזה. ולכן מקובלים, תראה מה שהם עשו, אסור להתעסק בחומת הקבלה, תשתגע ולמעל כשו בשעס ופוסקים ועוד 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 דברים, וחס ושלום לא לבטל את החינוך הזה. אלא אנחנו נמצאים במצב שאין ברירה. וגם כן, אם תגיד לי שאין ברירה או יש ברירה, אני לא יכול להגיד שכן או לא, אלא אני מסתמך על מה שהם כותבים. אם לא היו כותבים, היה אסור לנו לעשות משהו, היה אסור לנו לגלות שישנה מטרת הבריאה וצריכים להגיע אליה, וזה על ידי אהבת הזולת וכו' וכו'. אסור. תמשיך עוד בדרך עד שהאיסורים יתגברו. אבל השלב אומר, מה? מפני שחזרנו לארץ ישראל, מפני שקיבלנו את הזוהר עם פירוש סולם, מפני שזה וזה וזה וזה, הכל מגולה, זהו, אנחנו נמצאים בימות המשיח. אם לא היה קובע, אם לא היה דוחף אותנו לעשות, לא הייתי בכלל פותח פה. זה ברור שזה הכל נעשה לפי מה שהם קובעים, שכבר הגיע הזמן. ולכן עד הזמן הזה אנשים מקובלים שדיברו על עבודת השם, הם דיברו על זה בצורה מאוד מאוד כזאת עגולה, אתה יודע, ככה חיצונית, עקיפה. כן, אתה יודע מה, לא ידוע שכתוב כל ישראל ערבים זה לזה, תתחברו ביניכם, אז יהיה לכם תורה והכל. כן, אבל מה? זה שם, זה היה לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה, הר סיני, זה ההיסטוריה שלנו. עכשיו אנחנו צריכים לחכות, מה שיבוא יבוא. זה הם עשו. עד, כמו שהם כותבים, עד זמן מיוחד שחייב להתגלות ספר הזוהר וכל השיטת התיקון. כן.
יאן מקנדה שואל, האם זה מספיק כדי שיהיה רצון לאחדות לצפות באינטרנט? והוא ממשיך ושואל, האם עלינו לדאוג לרצון של החברים בכלי העולמי או לרצון של העולם כולו?
בעל הסולם כותב לנו בסוף ההקדמה בספר הזוהר, הוא אומר שקודם כל אנחנו צריכים לדאוג לקבוצה שלנו העולמית, ואחר כך לעולם כולו. ולעולם כולו אפילו לא כל כך לדאוג, הם התקרבו והתחברו בעצמם. אנחנו מפיצים מספיק ודי בכל העולם. אם אנחנו עכשיו נגדיל את הכוח הפנימי שלנו, כוח החיבור, זה יהיה מורגש בכל העולם, והם יבואו והתחברו. כן.
לגבי האינטרנט, מה שהוא שאל, אם מספיק לצפות באינטרנט כדי להגיע לרצון לאיחוד, לאחדות.
לא לצפות סתם באינטרנט, אלא להשתתף עם כולם דרך אינטרנט, זה מספיק. פיזית לא צריכה להיות כאן מגע, חוץ מזה שאנחנו נמצאים במפגשים כך פעמיים בשנה בכל מקום. עכשיו היה לנו כנס בארצות הברית, יהיה לנו בעוד חצי שנה, היה לנו כנס בישראל בפברואר, יהיה לנו עוד מעט שוב, וגם כן כאלה כמו שאתמול, כנסים כאלה כל הזמן היו וכן הלאה. כן.
שורה ואחר, ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת. משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצורכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וליתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים הכן לדאוג בשבילו, שמטעם זה לא היו מוכנים כלל לקבל התורה מזמן אברהם, יצחק ויעקב, אלא עד שיצאו ממצרים והיו לאומה שלמה בפני עצמם.
זאת אומרת, יש כאן ישנה כאן הכנה מצד אחד של היצר הרע שגודל וגובר, ומרגישים שלא מסוגלים להתפטר ממנו. ישנה עבודה שהאיסורים גוברים, גם חיצוניים גם פנימיים. ישנה נקודה שבלב שמתחילה להתגלות, שזה משה, שעומדת יותר ויותר ברור נגד האגו היצרה שנקרא פרו. אדם נמצא יותר ויותר בפיצול הפנימי, במאבק הפנימי, והלא ידוע שצריך לברוח מעצמו כמו שם מהפרו, ולא יודע איך להסתדר. בקצור, אחרי ההכנות הרבה מגיעים למצב שממש מעין ברירה, מתוך לחץ, בחושך ובשום תנאים, ממש בורחים מהמצב שבעצם הכל הגשמיות מסודרת, הכל מסתדר, הכל 100% טוב, חוץ מדבר אחד רע, הנגודיות שבתוך האדם בין הפרו שבו והמשה שבו. שלא מסוגל יותר לסבול את האגו שבו, ולכן הוא בורח, לכן הוא מוכן לעלות בכל מחיר מעל האגו שלו רק לברוח ממנו. זה מצב שלא פשוט להגיע אליו. חייבת להיות כאן עבודה גדולה מאוד, פרטית וקבוצתית, שלא יוכל יותר להחזיק. ואז שבורח, אז מגיע למצב, גם כן יש עוד הרבה הבחנות באמצע שהוא חייב כאן לחבר, כן? קריאת ים סוף, התקרבות להר סיני, שמוכן לקבל את התנאי הערבות. כן.
אוריאל מקבוצת אלעד שואל, האם קשר פנימי בין אנשים לא יכול להתחזק אם יקומו יחסים שיתופים פיזיים בצורה של הקמת יישובים קהילתיים שיתופים, ומתוך העשייה הפיזית הרגל יהפוך לטבע שני?
זה חייב להיות בהקדם התיקון. חייבים קודם לתקן את עצמנו, חייבים קודם כל להיות נכונים להתחבר. עניין של קהילה זה דבר מאוד מאוד מסובך, הייתי אומר. חייבים לדאוג דווקא לא להיסחף לזה, כי בטבע האנושית בוא נתחיל להתחבר יחד כולנו, איזה קיבוץ, איזה שיתוף, מושב, כן, איזה חיבור במגורים אחד וכן הלאה. צריכים לנסות כל הדברים האלה ולראות עד כמה שזה לא יצליח. אם מתקדמים בדרך נכונה, אז פעם זה כן יהיה, אבל בתנאי שנהיה מתוקנים ומוכנים לזה, ולא שנלמד אחר כך על בשרנו, כמו העולם לומד, אין שהוא נמצא על כדור הארץ אחד ובמצב שתלויים זה בזה וכבר אין לאן לברוח זה מזה. תראה מה שקורה ביוון עכשיו, כל העולם אולי נסבול. מה שקרה שם באיסלנד, כל העולם סובל. אנחנו מתחילים ללמד אותנו איך אנחנו ממש נמצאים בתלות הדדית. לאף אחד אין איזושהי תנועה חופשית. ולכן אנחנו צריכים ללמוד מאוד להיות זהירים, לפתוח איזשהו דברים משותפים. כן, מה כל כך הוא...
אם אני לוקח את המשפט...
אני לא שומע בלי מיקרופון.
אם אנחנו לוקחים את המשפט, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת. אם אנחנו מורידים את זה למשל לרובד גשמי ומביאים את זה בפני בנק ואומרים לו, במקום לפרסם כל שנה רווח של מיליארדי שקלים, תפרסם כל שנה רווח של שקל בלבד, בתנאי שכמובן תדאג לכל צורכי הבנק, משכורות ופנסיה וכו' וכו', ובזכות זה בעצם אתה דואג לאומה. האם פה, לפי המשפט בפירוש הפשוט שלו, האם העניין הזה יבצע באמת את הקשר בין לקבלת התורה? האם בעצם תהיה פה איזו זיקה לפחות מינימלית לרוחניות? האם נוכל לראות ברובד הגשמי התחלה של רוחניות?
לא, ככה אסור לעשות. אמנם שמה שציירת זה נכון, כך זה בעצם צריכה לעבוד המערכת. אם היא מערכת השפעה שאנשים לוקחים לעצמם משכורות וכיסוי ההוצאות וכל היתר הם מביאים לחיי החברה, זה נכון. אבל זה אז שוב אך ורק בתנאי אם הם עושים את זה בצורה חופשית, מתוך זה שהם מתוקנים ומתוך זה שהם באמת רוצים להשפיע, וזה אצלם כל העבודה, כל ההגיעה, כל כל המוסר העבודה, כל הדברים הם עושים אך ורק כדי שיהיה להם אפשרות להשפיע, ולא שאתה בא ומחייב אותם ככה לעשות. בזה לא עשית שום תיקון. זה מה שרצו ברוסיה לעשות כך. חילקו משכורת מינימלית וכל היתר כאילו לטובת המדינה. מה יצא מזה? שום דבר. לא רצו אנשים לעבוד. אני צריך לעבוד בשביל משכורת מינימלית? מה פתאום? שזה יהיה טוב למישהו? אני לא מרגיש את המישהו כקרוב שלי. אני מרגיש אותו כסונה שלי. למה כסונה? זה מדינה. אני מרגיש אותו כסונה מפני שמחריקים אותי לעבוד בשבילו. זהו. אז לכן אנחנו מדברים על זה שכל התיקונים קודם, אחרי זה הסתדרו כל הקשרי הקשרים שבינינו. כן.
יניב ממרכז קבלה חדרה שואל, לפי ההיסטוריה בכל הזמנים שעם ישראל היה בגלות תמיד היה מסופר שהם חיו בערבות ודאגה אחד כלפי השני, מה בכל זאת היה חסר להם לממש את אותה ערבות שמדובר כאן?
זה לא נכון. זה שבעם ישראל תמיד מכל הזמנים, עוד מזמנים המתוקנים, קיימת קשר ודאגה הדדית, זה נכון. אבל יותר נכון שזה קיים אחרי שנאת חינם שנפלנו לילה בחורבן בית המקדש. זה קיים מתוך שאנחנו נמצאים עקופי שנאה של הזרים, של האומות שאנחנו נמצאים ביניהם, ולכן אנחנו מחזיקים את עצמנו יחד, ולא בגלל שיש לנו קשרי אהבה ודאגה. אמין? אותו דבר כאן בארץ. תראה כמה יש קבוצות ומפלגות וחסידויות וחצרות ומי לא ומה לא. זה הכל מה אומר? שבעצם אין אחדות. אין אחדות. אתה רואה מה קורה עם כל יום ויום? לכן הטענה היא לא נכונה. זה שהיינו מחזיקים יחד בזמן האחרון, גם זה לא קיים מה שהיה בגלות, אין? אבל זה שהיינו מחזיקים יחד זה היה רק מתוך שנאת הזולת, שנאה מאותם העמים שהיינו ביניהם, ולא מאהבה שבינינו. כן,
שאלה, מה זה שכל האומה הסכימו פה אחד ושכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה לפני קבלת התורה? כי כתוב כי רק אז נעשו ראויים לקבלת התורה.
זה שאנחנו רוצים להגיע למצב כזה, יש רצון ללא רצון, חיסרון ללא חיסרון, אתה יודע, תפילה לפני התפילה, שהיינו צריכים אולי מה עוד לעשות כדי להגיע לזה, שנמצאים כבר ממש בדרישה, ואז מגיע האור המחזיר למותיו. לא צריכים לצעוק, זה הצעקה שבלב, שאני רוצה בצורה כזאת להתקיים, ואז אם אני באמת רוצה אז מגיע לי יכולת.
אנחנו בשורה עצמם. כי אז נעשה המציאות שכל אחד יהיה מובטח בכל צרכיו בלי שום דאגה והרהור כלל, מה שאין כן בהיותם עוד מעורבים בין המצרים, ובהכרח אשר חלק מסוים מצורכיהם היה מסור בידי הנוכרים הפראים הללו המלאים אהבה עצמית. ונמצא שאותו שיעור המסור בידי הנוכרים יהיה בלתי מובטח כלל לכל יחיד מישראל, כי חבריו לא יוכלו למלאות לו את המחסורים האלו משום שאינם בידיהם. וכבר נתבאר שכל עוד שהיחיד מוטרד במאומה בדאגותיו עצמו, אינו מוכשר כלל אפילו להתחיל בקיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך.
יש כאן כמה תנאים. א', חייבת להיות איזשהו ההספקה המינימלית ההכרחית לכולם, כי אם אין קמח אין תורה. אדם חייב לדעת שאין לו מה לדאוג על האוכל הפרטי שלו, ממש מדובר על פשוטו כמשמעו, על הדברים ההכרחיים לקיום הוא ומשפחה. אנחנו מדברים על זה שאנחנו עולים ממטה למעלה, אנחנו לא כמקובלים הגדולים שהיו מפזרים הכל. זהו, דאגה חייבת להיות, והדאגה הזאת חייבת להיות מלאה בביטחון שזה לא יחסר. מעבר לזה הייתה להיות דאגה שאותה אי אפשר לחסות בשום דבר, דאגה איך אני מגיע לאהבת הזולת, פשוט מאוד. ואז רק אז יבוא המתן תורה. כן,
תמיר מקבוצת מוסקבה שואל, מדוע הם מוכנים לדבר על איחוד כל הזמן אבל על ערבות לא?
הוא שואל עלינו או מה שכתוב?
הוא שואל באופן כללי בעולם, מדוע כולם מדברים על איחוד אבל אף אחד לא מדבר על ערבות?
איחוד זה מושג יותר כללי שיש בו כל מיני רמות, הוא מחייב אבל בצורה שכל אחד יכול לפרש איכשהו יותר או פחות. איכות יכול להיות עד כולם כאחד, ואיכות יכולה להיות, יכול להיות שמתחברים, מתאחדים. זאת אומרת, יש בזה דרגות. מה שאם כן, ערבות זה ממש כמו שאני חותם עבור כולם. מה אני חותם? שאני דואג לכולם מעכשיו והלאה שחלקי בכל אחד ואחד תמיד יהיה מלא, תמיד יהיה מלא. זהו, נגיד אני בא למפעל ללחמניות, אני חותם שלכל ואחד ואחד אני אדאג להספקת הלחמנייה שלו. כאילו זה פשוט, אבל אם זה מדובר על שאני רוצה להרגיש את הרצון שלו, שאני רוצה להתחבר לרצון שלו, שאני רוצה לברר איפה ברצון שלו יש חלק ממני, כי אנחנו קשורים בנשמות, בטח שהוא מקבל משהו דרך הנשמה שלי כמו שבגוף, אז איפה החיסרון שבו שאותו אני חייב למלות, שזה תפקידי, שזה כך לפי המערכת האינסופית, אני צריך לדאוג לזה, אני צריך, וכך בכל אחד ואחד. אין נשמה שבה אני לא נכלל, שאני לא צריך למלות שם את המקום שלי, והמקום הזה אף אחד לא יכול למלות. זה התדר או זה המקום, לא חשוב איך שתדמיין את זה, שרק אני יכול. אני חותם על זה שאני רוצה להיות בדאגה הזאת, תן לי רק אפשרות לדאוג ותן לי אפשרות לחיות בזה שאני ממלא אותם. לא רוצה כלום חוץ מזה, כמו אמא שדואגת לתינוק, היא לא רוצה שום דבר, רק שיהיה לה אפשרות לטפל בו. זהו. תגיד לה, בשביל מה אנחנו ניתן אותו למישהו, למשהו שם שיטפלו זה? נותן רבש דוגמה, אפילו שהיא מלכה, היא נהנית מזה, מלתת לו לאכול. יש הרבה עוזרות והכל, את מלכה, בשביל מה זה? היא נהנית מזה. זהו. יש לה תענוג. אז אותו דבר שהיא לנו. זה כתענוק, כדאגה.
בהמשך לשאלה הזאת, האם ככל שיחלוף הזמן, המציאות תחייב את העולם להתחיל לדבר על ערבות?
זה בטוח, ללא ספק. אנחנו רואים היום מה שקורה באירופה. תראה מה שיוון עושה עם כל העולם. הם שיחקו עם הכסף. לא רק יוון, גם כן איטליה, גם ספרד, גם אתה לא יודע עוד איזה מדינות. הם שיחקו עם זה. הם עשו כזה ביזנס מלוכלך עם הבנקים, שבנקים נתנו להם, כאילו שהכל בסדר, והם בינתיים חגגו, בזבזו את הכסף. ולפי הניירות ולפי הכל היה 100% בסדר שהם שומרים על האיזון שבקופת המדינה. זה יתגלה עוד מעט, עדיין על זה לא כותבים, עדיין על זה לא מדברים, אבל זה יתגלה עוד מעט. בזה קשורים המון מערכות בינלאומיות של בנקים הגדולים ומדינות הגדולות. אתה מבין? זה לא צחוק. זה חצי אירופה שם נמצאת. ובנקים אמריקאים יחד עם איתם. ואירופאים. וזה עכשיו התגלה, אתה יודע איזה פיצוץ זה? אנחנו נמצאים במצבים מאוד קשים. סין, אנחנו חושבים סין, זה מתפתחת והכל. היא נמצאת לפני בעיה גדולה. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו, וזה, ואין שאף שמישהו לא תלוי במישהו. לכן, על הרבות כבר אנחנו עכשיו רואים אותו, שאנחנו נמצאים בערבות. זאת אומרת, בתלות הדדית. זה כבר חלק מהערבות. זה כבר קשר שמחייב אותנו לחשוב על קשר הנכון, עד כמה שהוא נכון, עד שאנחנו מגלים שאנחנו שייכים לגוף אחד, ובגוף אחד זה התנאי שהוא יתקיים, שכל אחד דואג לאחרים בצורה שעל עצמו לא דואג ממש. אם כולם דואגים עליי, אני דואג על כולם. זה חייבת להיות פשוט ככה, רק דאגה מחוץ לכל אחד. החיים יחייבו אותנו, ללא ספק. זה לא רחוק. אתה רואה מה אירופה עושה? גילויים גדולים אנחנו נראה עוד. כבר מתחילים על זה, זה מובן שתלויים זה בזה. רק איך לתקן את המצב? חושבים על ידי הגבלות, על ידי הסכמים, שום דבר לא יעזור. שום דבר. האגו הוא פורץ, הוא לא ייתן אפשרות להירגע. רק ההפצה שלנו. אתה תראה עד כמה שאין באף מקום, בכל בעולם ולאף אחד, שום שיטה. כלום. טוב, הלאה.
שורה ואינך. ואינך מוצא בעליל אשר עניין מתן תורה היה מוכרח להתעכב עד זמן יציאתה ממצרים, והיו לאומה בפני עצמם. דהיינו, עד שכל צורכיהם יהיו מסורים בידיהם עצמם, בלתי תלויים על אחרים, אשר אז הוכשרו לקבלת הערבות האמור, ואז ניתנה להם התורה.
זאת אומרת, חייבים להיות לא תלויים באף אחד, שהתנאי הזה של ערבות אני באמת חותם על מעצמי. כן? זאת אומרת, שבי זה תלוי, בי ובבורא.
ונמצא משום זה אשר גם אחר קבלת התורה, אם יבגדו מועטים מישראל ויחזרו לזוהמת האהבה העצמית מבלי להתחשב עם זולתם, הרי אותו שיעור הצטרכות המסור בידי המועטים מטרידים לכל יחיד מישראל לדאוג עליו בעצמו, כי אותם המועטים לא יחמלו עליו כלל. וממילא
ערבות זה דבר שחייב להתקיים תמידית, קבוע, ובכל אחד ואחד. ואם אני פתאום מפסיק להחזיק את הערבות, אז בכל הנשמות האחרות מיד מורגש אותו חלק הריק שאני לא משלים, כי אני קשור לכולם. ואז כל אחד ואחד במידה הזאת נחלש, וגם בעצמו גם מתחיל להיות כבר צולע, כי הוא מרגיש חולי, מרגיש לא בריא, הוא כבר לא יכול לתקן את האחרים, לא יכול להשלים את הפעולה שלו ב-100%. זאת אומרת, אני דרך כולם גורם לכולם שזה מתחיל להיות כבר כמו תגובת שרשרת, כך הולך והולך ויותר ויותר מתגלה הקלקול. תראו עד כמה שתנאי הזה הוא תנאי שאנחנו בעצמנו לא יכולים לקיים אותו, רק האור העליון. זאת אומרת, אנחנו חוזרים כמו לעולם אינסוף לאותה השליטת האור שאז החזיק את כל הכלי בצורת אינסוף. רק רצון שזה יקרה אנחנו צריכים, וחרדה שאני אדאג להשלים בכל אחד ואחד את החלק שלי. כן,
רואי מקבוצת חדר השואל, אם אני צריך להיות בטוח שלא יחסר למשפחתי כלום ורק אז אפשרי יהיה לעסוק באהבת הזולת, נראה לי שהדבר הזה הולך ומתרחק, כי המצב נעשה יותר ויותר קשה בחברה שבה הכסף שולט.
לא, 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 הוא לא מבין מה זה הכרחיות. נדבר על זה עוד. כן.
לפני, אני קורא בפסקה,
מהר.
וכבר נתבהר שכל עוד שהיחיד מוטרד במאום בדעקותיו עצמו, אינו מוכשר כלל אפילו להתחיל בקיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ואז הפסקה השנייה מתחילה שמתן תורה היה מוכרח להתעכב עד יציאתה ממצרים. עכשיו, החיבור בין הפסקאות, האם יציאת מצרים תהיה מחויבת להגיע לפי הטקסט רק אחרי שאדם יהיה במצב שהוא לא מסוגל בכלל לטפל בעצמו, זאת אומרת, דומה למצב שנמצא היום, שאנחנו נמצאים במעין משבר, זאת אומרת, חייבים קודם כל להגיע לאיזה משבר שאדם לא מסוגל אפילו לטפל בעצמו, בקיום של עצמו, ורק אז הוא יצא ממצרים?
ודאי, אחרת בשביל מה הוא בורח ממנו? כן, משה.
אתה דיברת על זה שצריך להתערף למקום שלי בתוך
בתוך כולם.
כן, איך אפשר להבין את זה? מקום שלי בתוך
כי בכל נשמה ונשמה, מתוך התקללות, יש שם חלק שאני צריך למלות. הנשמה שלי, נשמה שלי, כוללת 7 מיליארד חלקים. נשמה שלי כוללת בתוכה, נגיד, 7 מיליארד חלקים. ויש מחוץ לנשמה שלי עוד 7 מיליארד נשמות, שכל אחד צריך למלות חלק שלו בכל אחד. יש לי נקודה שבלב שלי, ואני ממלא בכל אחד ואחד את התפקיד שלי. כל אחד מהם צריך למלות את החלק שלו בי. זה נקרא התקללות. התקללות כולם בכולם. בכל אחד יש שורש נשמה שמתוכה הוא פועל, כל היתר חוץ משורש נשמה הזאת, כל היתר, כן, רצונות האלו, הם זרים, הם נמצאים בי מפני שאני כלול מכולם, אני מלכתחיל רק נקודה. זאת אומרת, אני חייב ברצונות האלו לתקן, לקבל מילוי מאחרים, אז אני אחיה. אני בעצמי חייב להשתמש ברצונות האלו עם הנקודה שבלב כדי להבין אותך ולתקן בך את החיסרון, מה שרק אני יכול למלות. לא מבין. עוד הפעם, יש לי נקודה שבלב, זה היא השורש שלי, שורש נשמה שלי. יש לי חסרונות, החסרונות האלה הם חסרונות זרים. דרך חסרונות הזרים האלו אני מבין מה שאני צריך לתקן בך, כי אצלי זה חסרון ממך. אז דרך הנקודה שבלב אני, דרך החיסרון הזה שהוא משלך, מגיע אליך ומלא אותך. אתה מנקודה שבלב, דרך החיסרון הזה שלי בך, ממלא את המקום שלי. זה נקרא ערבות. ואין כאן שום אפשרות אחרת להימנע מזה שכולנו מגיעים למילוי. זהו, אין ברירה. זו השיטה היחידה. ובזאת נסיים.
הודעות לסיום. מדור השיעור היומי באתר קבלה לעם מזמין אתכם להתעדכן מדי יום במיטב הרגעים משיעור הקבלה היומי. מדור השיעור היומי באתר קבלה לעם מתחברים לזרימה הרוחנית של היום. נפגשים עם קבלה. קבלה לעם שמחה להזמין את תושבי הדרום להרצאת מבוא בחוכמת הקבלה. ההרצאה תארך ביום רביעי הבא, ב-26 במאי, בשעה 7 בערב, בבית קבלה לעם אילת. הכניסה חופשית. פרטים נוספים בטלפון 1-700-509-209. בזאת נסיים. תודה ויום טוב.
עבורו נברא העולם, אהבת חברים מחפש הוא כל החיים, אהבת חברים מחפש הוא כל החיים. דרך ליבו של חבר רואים עולם אחר, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם. יחד, יחד, בלי ספקות ופחד, מעל השנאה נעלה. יחד, יחד, נתעורר ביחד ונאהב זה את זה. הקשרים בינינו עוזרים לגלות את מדרת החיים, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה. הבורא הוא הקשר בינינו, את הכל בתוכנו, העולם הגשמי נעלם תוכו פשוט ומושלם, העולם הגשמי נעלם תוכו פשוט ומושלם. יחד, יחד, לשלמות ביחד מעולם מדומה. יחד, יחד, על עצמנו יחד לנצח ביחד נחיה. בואו ביחד, יחד, שדחים גם יחד, כולם נכללים זה בזה. יחד, יחד, נברא